שלום לכם. היום הייתי רוצה לדבר על אחד המושגים שבמבט ראשון נראים קצת משונים ביהדות, שזה המושג תחיית המתים. תחיית המתים הוא מושג, כמה שהוא נשמע קצת משונה, הוא מאוד מאוד יסודי ביהדות. עד כדי כך שהרמב״ם, רבנו משה בן מימון, אחד מגדולי ישראל שהחל לפני כ-800 שנה, הוא כתב 13 עיקרים, 13 עקרונות שעליהם כל היהדות מושתתת. העיקר ה-13, העיקר האחרון, ויש כאלה שטוענים שזה העיקר החשוב ביותר, מדבר על תחיית המתים. יש כאלה שאומרים כל יום אחרי התפילה, על פי 13 העיקרים של הרמב״ם, את המשפט הבא. אני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה הרצון מעת הבורא יתברך שבו. הרמב״ם כותב גם במקום אחר. תחיית המתים יסוד יסודות מתורת משה. זאת אומרת, זה היסוד של כל התורה כולה. מה כל כך חשוב תחיית המתים? ויותר מזה, מה זה בכלל תחיית המתים? בואו נתחיל. ההבנה הפשוטה של תחיית המתים, פשוט, אדם נפטר באיזשהו שלב, בסביבה טובה, חלילה לא בסביבה טובה, בגיל מוקדם, ובאיזשהו שלב יגיע היום והמתים יקום מקברם. יגיע היום וכל המתים יחזרו לחיות בינינו. צריך כמובן להתעמק גם בהבנה הזו, מה הכוונה, אבל אני הייתי רוצה כאן ללכת קומה קצת מופשטת יותר, להבין מה העיקרון שעומד מאחורי כל המושג הזה תחיית המתים, ומזה להשליך גם אליהם. בואו נתחיל קודם כל, לפני שמדברים על תחיית המתים, לדבר מה זה מוות. על פי היהדות, מה זה בכלל מוות? תשובה. מוות ביהדות זה לא רק מוות פיזי. זה לא רק שהגוף מפסיק לפעול והלב מפסיק לפעום. לא. מוות זה בעצם חיסרון של חיים בכל הרמות. למשל, אומרים חכמים, ביטוי כזה. שינה, שאדם ישן, זה אחד מ-60 ממוות. יש משהו בשינה, שבגלל שהגוף פועל פחות, גם מבחינה פיזיולוגית, גם מבחינה אישיותית, אדם פחות פעיל, פחות רגיש, פחות חושב, יש בזה קצת מוות. מוות זה כל חיסרון של השלמה, כל חיסרון של תיקון. יוצא שהמוות הוא מלווה אותנו למעשה כל חיינו. כל הזמן אנחנו נמצאים במגבלות, כל הזמן אנחנו נמצאים בחסרונות. הרעיון של תחיית המתים, זה לא רק המתים שיקימו פעם מהקבר. הרעיון של תחיית המתים זה להוציא את המציאות מחיסרון להשלמה. שימו לב, הברכה השנייה בברכת 18, בתפילת 18, התפילה המרכזית שאנחנו אומרים 3 פעמים ביום, תפילת 18 בברכה השנייה מוקדשת כל כולה לנושא הזה של תחיית המתים. הברכה הולכת ככה, בואו נקרא. אתה גיבור לעולם השם, מחיים מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם. זה פסוק, אגב, שאנחנו אומרים בחורף. בקיץ אנחנו אומרים מוריד הטל. אני אומר פה משהו בהערת סוגריים שקשור לכל הרצף שאנחנו מדברים, ששימו לב שיש קשר בין הטל והגשם, בין מה שמביא את החיים לעולם, לבין הנושא הזה של תחיית המתים. בואו נחזור לברכה. אתה גיבור לעולם השם, מחיה מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מחלקל חיים בחסד, מחיה מתים ורחמים רבים, סומך נופלים, רופא חולים, מתיר אסורים, ומקיים אמונתו לישני אפר, מי חמוך בעל גבורות ומי דום אלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה נאמן עלינו שתחיה את המתים, ברוך אתה השם, מחיה המתים. הדגש, אני רוצה לראות פה בברכה, שהברכה לא מדברת בלשון עתיד. לא כתוב ברוך אתה השם תחיה המתים, או ברוך אתה השם שיחיה את המתים. כתוב בלשון הווה. ברוך אתה השם מחיה המתים. החייאת מתים היא בעצם כל שנייה ושנייה. אני רוצה שוב לחדד את הדברים. מוות אמרנו זה חיסרון. מוות בעם ישראל זה טומאה. זה נגיעה בצדדים הקשים של החיים. בעם ישראל כאשר אדם נוגע באמת, ולא רק אם הוא נוגע באמת, הוא נוגע בכלי שנגע בו מת. הוא יושב על מושב שיושב עליו מת, הוא שוכב עליו מת, הוא כבר נטמע. אנחנו מתרחקים מהמוות, בניגוד אולי לדתות אחרות שדווקא די מתלהבות מהמוות. יש דתות מסוימות שהבתי תפילה שלהם ממוקמים באמצע בית קברות, כי זה הרעיון. אדם, מתי הוא מתקרב לאלוהים? אחרי שהוא מת, שהוא מפסיק להתעסק עם העולם הזה. בעם ישראל זה לא כך. המוות זה משהו שלילי שמנסים יותר ויותר להתרחק ממנו. למשל, הכהנים, שהם אנשי הקודש בעם ישראל, אסור להם להיטמע למת, ולכן אסור להם להיכנס לבית קברות. כהן רגיל, יש מקרים מסוים שהוא כן יכול לגעת. באמת, אם מדובר בקרובים מדרגה ראשונה, אבא, אמא, אשתו, בניו, בנותיו, הוא יכול אז להיטמע להם. הכהן הגדול, האיש הקדוש ביותר בעם ישראל, אסור לו להיטמע אפילו לקרובים שלו מדרגה ראשונה. כל כך התורה מנסה להשאיר את הקדושה, את אנשי הקודש, לא במגע עם מוות. דוגמה נוספת, אישה בהיריון, על פי ההלכה היהודית, אסור לה להיכנס לבית הקברות. אותו רעיון. האישה שמביאה את החיים לעולם, שהיא מולידה את החיים שעתידים להיוולד בעולם, כמה שיותר תתרחק ממוות. אנחנו רוצים להתרחק מהמוות. המוות הוא טומאה. הקדושה זה חיים. כמה שיותר לחיות. ועכשיו נבין, תחיית המתים זה לא רק משהו שיהיה בעתיד או היה בעבר. תחיית המתים זה משהו שהוא כל הזמן קורה. כל הזמן המציאות היא יוצאת מחיסרון להשלמה. ממוות לחיים. כל תיקון שקורה בעולם, כאשר אנחנו הופכים להיות יותר מתוחכמים, גם טכנולוגית, מדעית, מוסרית, ערכית, שאנחנו הופכים להיות יותר בהירים, יותר רגישים, האנושות כולה הולכת ומתקדמת בכל המישורים, כל הדברים האלה זה תחיית המתים. תחיית המתים זה משהו שקורה בכל רגע ורגע. לחיות זה בעצם להיות קשור אל הנצח, להיות שייך אל ההשלמה ואל התיקון של העולם. אומרים חכמים, שימו לב לביטוי, צדיקים במותם קרואים חיים. אדם צדיק, כלומר אדם צדיק במשמעות הרחבה של הביטוי צדיק, הוא קשור אל התיקון, הוא קשור לשיפור של העולם, גם שהוא מת מבחינה פיזית, הוא בעצם חי. והפוך, אומרים חכמים, רשעים בחייהם קרואים מתים. אדם רשע, שוב, אדם שמנותק מהמסלול הזה של השיפור וההתקדמות ויישוב העולם, גם שהוא חי מבחינה פיזית, הוא נושם, הוא מסתובב, הוא בעצם מת. ביטוי נוסף של חכמים אומרים, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. כאשר אדם השאיר זרע בעולם, או זרע במשמעות הפיזית, ילדים, או זרע במשמעות שהשאיר חותם במציאות, הוא עשה דברים חיוביים במציאות, הוא בעצם בחיים. הדבר הזה חשוב מאוד בנושא של הזכרות, או שאנחנו מתעסקים לפעמים באבלות, במוות. לא התבוססות במה שהיה, הבנה מה נשאר, החותם שהאדם השאיר במציאות. הילדים שלו, הדברים הטובים שעשה, המפעלים שהקים. עוד איזה ביטוי שאפשר לדון בו, שאומרים חכמים, כאשר תלמיד חכם נפטר, כאשר אדם גדול שוב שהיה קשור אל השיפור וההתקדמות הוא נפטר, מעמידים ישיבה על קברו. כלומר, בתרגום שלנו, לומדים את תורתו. ואז שלומדים את תורתו, אומרים חכמים, כאשר אנחנו לומדים את התורה של אותו תלמיד חכם שנפטר, הביטוי של חכמים, שפתותיו מדובבות בקבר. במילים אחרות, הוא כביכול מדבר בקבר, הוא חי בינינו מחדש. זה היחס של היהדות ביחס למוות. אנחנו כל הזמן רוצים לתקן ולהוסיף חיים בעולם, וזה החייאת המתים. הדבר הזה הוא אגב לא רק במישור האנושי, הוא בכל המישורים כולם, גם בחי, גם בצומח, גם בדומם. בואו ניקח למשל דוגמה. כאשר יש לי כיסא, אם אני מניח את הכיסא במקום מסוים למשך שנים, עשרות שנים, מאות שנים, אלפי שנה, מה קורה לו בסוף? הוא לא מתקלה, זה טעות, הכיסא הוא לא מתקלה. הכיסא באיזשהו עובר תהליכים, הוא מתפרק, הוא נרכב, בסופו של דבר הוא מתעדה. ועל ידי שהוא מתעדה, הוא עולה ונכנס למחזוריות של הטבע, מגיע לעננים, וחוזר אחרי זה למציאות שוב בצורת גשם ומינרלים, ומהמינרלים האלה צומחים עצים חדשים שאפשר לעשות מהם כיסאות חדשים. במילים אחרות, אין כיליון במציאות. אין הפסק, אין מוות. הכל כל הזמן הולך ומשתפר, הולך ומתקדם. כל הזמן ישנה תחיית מתים. כל הזמן יש אפשרות לשפר את המציאות. זה הסיבה שתחיית המתים הפכה להיות כזה יסוד יסודות מתורת משה, כמו שאומר הרמב״ם. האמונה בתחיית המתים זה בעצם האמונה שאפשר לתקן, שיש תקווה, שיש תמיד אפשרות לשפר את הדברים. ישנם כל מיני סוגים של תחיית מתים. לדוגמה, אומרים חכמים, כאשר לא ראיתי את חברי במשך 12 חודש, שאני פוגש אותו על פי ההלכה, אני צריך לברך, ברוך אתה השם, מחיי המתים. כלומר, כאשר אני לא ראיתי את חברי במשך 12 חודש, שנה, שזה ביטוי לאיזה מחזוריות של חיים, לאיזה מעגל, והרגשות שלי כלפיו הומתו, כביכול, יש איזה נתק שנוצר בינינו, עכשיו שאנחנו נפגשים והדברים מתחיים מחדש, אני מברך מחיי המתים. במילים אחרות, תחיית המתים זה יסוד שחורז את כל המציאות, מקיף את כל חיינו. אנחנו מאמינים בתחיית המתים, אנחנו בעצם מאמינים בחיים. בתחיית המתים ישנה בכל מיני מישורים, לא רק במישור הפרטי, יש גם במישור הכללי של עם, עם שחוזר לתחייה. עם ישראל הוא גם חוזר ממוות לחיים, מהגלות לארץ ישראל. ישנו פרק מופלא בנביא יחזקאל, פרק שנקרא פרק למדזיין בנביא יחזקאל, שמכונה חזון העצמות היבשות, ששם הנביא מתאר בסוג של משל איך עם ישראל, הגבייה שלו, העצמות של עם ישראל, הן חוזרות לתחייה. בואו נראה כמה פסוקים מהפרק הזה. הייתה על היד השם, ויוציאני ורוח השם, ויניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה העצמות. והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. הנביא יחזקאל מתאר בחזון איך הקדוש ברוך הוא לוקח אותו לבקעה, שהיא כולה מלאה העצמות, הכל מוות מסביב. ובנמשל, עם ישראל בגלות, שהוא מחוץ לארץ ישראל, 2000 שנה, הוא נראה מת, אין תקווה. הכל מפוזר, הכל מפורק, אנטישמיות, פרעות, מאבדים את האמונה, מאבדים את התקווה. ואז מה קורה? ויאמר אליי, ככה אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, ויאמר אליי, בן אדם, התחיינה העצמות האלה? ואומר, השם אלוקים, אתה ידעת? יש סיכוי לעצמות האלה לחיות? אומר הנביא יחזקאל, אני באמת לא יודע. אתה הקדוש ברוך הוא, תגיד לי. ויאמר אליי, ינבא על העצמות האלה ואמרת אליהם, העצמות היבשות שימו דבר השם. כה אמר השם אלוקים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם, ונתתי עליכם גידים, ועליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח וחייתם וידעתם, כי אני השם. הקדוש ברוך הוא מתאר איך לאט לאט העצמות חוזרות, נקרם עליהם בשר, עם ישראל חוזר מכל התפוצות, לאט לאט כביכול המשל, כמו שהבשר נקרם על העצמות, ככה גם עם ישראל לאט לאט מגבש זהות לאומית, מחיה מחדש את התרבות שלו, ויקרם עליהם אור מלמעלה ורוח אין בהם. כלומר, הנביא מתאר, וניבאתי כאשר צוויתי, ויהי קול כי נביא, והנה רעש, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו, וראיתי והנה עליכם גידים ובשר עליו, ויקרם עליהם אור מלמעלה ורוח אין בהם. ויאמר אליי, ינבא אל הרוח, ינבא בן אדם. ואמרת אל הרוח, כה אמר השם אלוקים, מארבע רוחות בואי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו. הנביא מתאר איך מארבע רוחות השמיים, ארבע רוחות זה לא רק מציאות פיזית. הכוונה מכל גווני המציאות. עם ישראל חוזר לארץ ישראל, גם קיבוץ גלויות באופן ממשי, אבל יותר מזה. כל התרבויות, כל הכישרונות, כל הנטיות, כל המפלגות, כל הכוחות שבעם ישראל, כולם לאט לאט הולכים ומתקבצים, והרוח מתחילה לחיות בהם. והניבאתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח, ויחיו ויעמדו על רגליהם, חיל גדול מאוד מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, העצמות האלה, מה המשל? כל בית ישראל אמה. הנה אומרים, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותינו, נגזרה לנו. ככה העם ישראל מרגיש, שאין תקווה. לכן ינבא ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני פותח את קברותיכם, והעליתי אתכם מקברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. וידעתם כי אני השם בפתחי את קברותיכם, ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי. זה הנבואה הגדולה שהנביא יחזקאל מתאר על עם ישראל, וזה האמונה הגדולה שלנו בתחיית המתים. כמו שאמרנו, תחיית המתים, אני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחיית המתים, אני מאמין באמונה שלמה שכל שנייה ושנייה אפשר לתקן את המציאות. שהמציאות יכולה לצאת מהמוות, מהכיפאון, מהשלילה, מהרוע אל החיים, אל הטוב, אל הצדק. זו האמונה שלנו. ועליה אנחנו מתפללים על תחיית המתים, מאמינים בתחיית המתים, עד שנגיע לאותם ימים מופלאים שעליהם אומר הנביא, ובילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר. תודה לכם שהייתם עמנו, בעזרת השם ניפגש בפעמים הבאות.